אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
In college, I remember a student in the year above me saying to me, "Who do you think you are setting up this orchestra?" My first thought was, "Did you just say who do you think you are?"
As a conductor, it would have been my dream already, but it was just impossible as a woman to grow up and to do something really at the highest level.
I went to audition at Juilliard, and the professor, he said to me, "Well, my dear, I really think you should go find a different profession because I'm sorry, but orchestras will never accept a woman as a conductor."
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
מי את חושבת שאת? אישה תנצח על תזמורת? את המשפט הזה שמעו ושומעות מוזיקאיות שמעיזות לפי התפיסה הרווחת הגברית בעיקר, לחלום על התפקיד הבכיר בתזמורת ולנצח עליה. על הלחנה בכלל אין מה לדבר, אז האם באמת המצב השתפר מאז ניצחה פאני מנדלסון על תזמורת בראשית המאה ה-19? פאני מנדלסון היא אחת הדוגמאות הטרגיות של מוזיקאית מכוננת, פסנתרנית, מלחינה מופלאה ומנצחת ששנים רבות הייתה מוכרת כאחותו של המלחין פליקס מנדלסון, אף על פי שכישוריה המוזיקליים כנראה לא נפלו משלו. זהו למעשה סיפורן של עשרות ומאות מוזיקאיות, חלקן נודעו כי היו אשתו של או אחותו של, כמו קלרה שומן, פסנתרנית פנומנלית ומלחינה פורה, או מי שכמעט לא ידועה, אבל כנראה גם היא הייתה ילדת פלא ובעלת כישרון מוזיקלי עצום שדוקה בעודו באיבו, ננרל אנה מריה מוצרט, כן כן, אחותו של וולפגנג אמדאוס. אבל ברשימה הארוכה של מלחינות לאורך מאות שנים ושל מנצחות, נמצאים בעיקר שמות אנונימיים לרובנו, הן אינן מושמעות, הן אינן ידועות, הן אינן מוערכות כיאה להן, והן עברו ועוברות גם היום תלאות, ייסורים וניסיונות של השתקה, להשאירן מאחורי הקלעים ולא לאפשר להן להיות על הבמה. טליה אילן היא מנצחת, הופיעה וניצחה על תזמורות בארץ ובעולם, זכתה פעמיים בפרס הראשון בניצוח בתחרויות בינלאומיות, היא עורכת אצלנו בכאן כל המוזיקה, והיא האורחת שלנו היום ובשבוע הבא, בתוכנית מאחורי הקלעים שמוקדשת לנשים בעולם המוזיקה, ההלחנה והניצוח. יובל יסוד, גבר באולפן, הוא על הביצוע הטכני, אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלום טליה.
שלום רותי.
אז המשפט מי את חושבת שאת, שנאמר למוזיקאיות מוכשרות רבות כל כך, נאמר גם לך. אולי זה מעיד שאת בחברה טובה?
כן, לצערי אני בחברה טובה, אבל זה לא כיף להיות בחברה הזאת כמובן. האמת היא שהפעם הראשונה ששמעתי את המשפט הזה היה מופנה כלפיי, ורק לאחרונה, כשהיוטיוב התפתח ויש יותר קטעי וידאו ויותר נשים שאחרי המיטו מעזות לספר את הסיפורים שלהם, לאו דווקא בהקשר של תקיפות מיניות, אלא בכלל של זה קשור לכל דבר של דיכוי של נשים בכל תחום שהוא, ובעיקר בתחום המקצועי, שזה לא פחות חמור לדעתי, בגלל שבעצם המקצועיות שלנו זה המהות שלנו, זה החיים שלנו, זה כל מה שלמדנו לפעמים מגיל מאוד צעיר, וזה בעצם השאיפות שלנו, החלומות שלנו, הרצונות שלנו והיכולות שלנו. אז באמת רק לאחרונה אני גיליתי שעוד מנצחות וגם מלחינות מספרות על מקרים מאוד מאוד דומים שקרו גם לי, וזה ברחבי העולם. זאת אומרת שזאת תופעה שהיא רווחת, תופעה שהיא קיימת והיא חוזרת על עצמה, וזה סוג של מנגנון שפועל בצורה כזאת.
אז בואי נחזור אחורה. פאני ככל הנראה הייתה האישה הראשונה שעמדה מול תזמורת שלה וניצחה עליה, אבל נשים לא רק ניגנו לפני כן, אלא הלחינו מוזיקה, ובתקופות קדומות מאוד, בימי הביניים, 800 לספירה, ב-1000 לספירה, שמה של אחת מהן אפילו די ידוע ומושמע, שבעצם אולי סותר את הטענה שהן היו מושתקות או בלתי ידועות.
לא, זה לא סותר את הטענה. את כנראה מדברת על הילדגרד פון בינגן, שהיא אחת המלחינות אולי היחידות שלומדים עליהן בספרי ההיסטוריה. כשאני למדתי בתלמלין, היא המלחינה היחידה שלמדתי עליה. אז בעצם כולם מכירים אותה, והיא מלחינה מימי הביניים, ואולי הסיבה שהיום אנחנו עדיין יודעים עליה ושהיא לכאורה לא מושתקת, זה בגלל שהיא ממש מתקופה רחוקה, זה לא מאיים אולי על אף אחד. תמיד היו מלחינות, תמיד היו מלחינות באותה מידה ובאותה כמות, כמו שהיו מלחינים. הלחנה זה לא משהו שנולדים איתו לפי המגדר שלנו, אין שום קשר. תמיד היו נשים שהיה להם כישרון ורצון להלחנה, בדיוק כמו גברים. הסיבה שאנחנו לא מכירים אותם ולא יודעים על פועלן ולא מכירים את היצירות ושלא מספיק יצירות פורסמו ובטח שלא הוקלטו, כי אם הם לא פורסמו אז גם אי אפשר לנגן, אי אפשר לבצע, אי אפשר להקליט, אי אפשר לשמוע, היא סיבה אחרת, היא סיבה חברתית שאינה קשורה בכלל למוזיקה עצמה.
אז איך בכל זאת עליה יודעים, אותה זוכרים? אני מבינה שגם הייתה מישהי לפניה.
נכון, כי הפרט מעיד על הכלל. היא יוצאת דופן בעולם של
אבל היצירות שלה. אבל שאלה למה?
למה היא? קודם כל, בתקופה שלה, שרו את היצירות שלה, ביצעו אותן, כתבי היד שלה שרדו, ואולי זאת אחת הסיבות שבאמת עדיין משמיעים, וכמובן שהמוזיקה שלה מופלאה, וליצירות שלה יש הקלטות על ידי אנסמבלים רבים.
אבל איך זה שלא הייתה התנגדות?
זה באמת סיפור מאוד יוצא דופן. היא עצמה הודתה שאולי זה היה הסיפור שהיא בנתה כדי שהמוזיקה שלה באמת תבוצע, שרוח של גבר נכנסה בה, וזה מה שהוציא ממנה את הסיפורים שהיא כתבה וגם את המוזיקה שהיא
כתבה. ככה היא טענה שרוח כן, של גבר נכנסה כן. בה? היא הייתה נזירה.
נכון.
נכון?
נכון.
ובאמת אישה חריגה גם...
היא הייתה חריגה בכל המובנים.
אבל היא לא הייתה המלחינה הראשונה, נכון?
בוודאי שלא.
ידוע מי הייתה המלחינה הראשונה?
המלחינה הראשונה שידוע עליה זאת קסיה, משהו כמו 200 ומשהו שנה לפני הילדגרד. יכול להיות שהיו גם לפניה, אבל אין לנו עדויות לכך. אבל מקסיה אנחנו יודעים שהיא הראשונה שיש לנו כתבי יד שלה.
אז הפריחה של כתיבת מוזיקה בידי נשים מתקיימת במקביל לתקופה המשגשגת למלחינים גברים בראשית המאה ה-18 ובאמצעה. אחת מהם היא מריאנה פון מרטינז, שהלחינה כ-200 יצירות, זה מספר עצום, ודווקא לה היו קשרים לא רעים ממלחינים חשובים, אז איך זה לא יתרומם לגבעים המתבקשים?
קודם כל, בתקופתה היא הייתה מאוד מוכרת, ידועה ומוערכת, גם על ידי יוזף היידן, שהיה גם המורה שלה לכלי מקלדת, דרך הקישור של מטסטסיו, שידוע ככותב הלבריות לאופרות מאוד ידועות, הוא זה שהציע להיידן הצעיר להתגורר בעליית הגג של משפחת מרטינז בווינה, ובתמורה לזה, כי לא היה לו כסף, הוא פשוט ילמד את הילדה הקטנה שם שהייתה בת 9 או 10, מריאנה, וזה היה דיל מאוד משתלם בשבילו, ובאמת הוא היה המורה שלה במקביל. מריאנה גם למדה אצל פורפורה, היא למדה פיתוח קול, ואצל היידן אולי גם למדה קומפוזיציה. אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שבהמשך מריאנה, שהייתה גם זמרת ידועה, גם פסנתרנית ומלחינה, הלכה והתפתחה ושמה הלך לפניה. ידוע שהיא הופיעה ונגנה עם מוצרט בעצמו בארבע ידיים, וכל מלחיני וינה, שאנחנו יודעים שבוינה זה היה המרכז העולמי של המוזיקה, אסכולה הווינאית הראשונה, אז היא הייתה שם שותפה פעילה, היא באמת כתבה הרבה יצירות, גם קוליות, גם לכלי מקלדת, היא גם כתבה סימפוניה, בשנת 1770, שזה רק בערך עשור אחרי הסימפוניה הראשונה של היידן, והיא כתבה קנטטות ויצירות מופלאות, לא כולן שרדו, ולא רק שהיא הייתה ידועה ומוכרת בתקופתה, אלא גם השפיעה בעצמה על מלחיני התקופה, למשל על יוזף היידן עצמו, אפשר לראות שהיא חיברה קנטטה לסופרן ולתזמורת, על פי טקסט של מטסטסיו, טקסט מאוד ספציפי מתוך לברית של אופרה שלו, ואת אותו טקסט בדיוק, היידן בהמשך, 20 ומשהו שנה אחרי זה, השתמש בדיוק באותו טקסט, ובדיוק לאותו הרכב של סופרן ותזמורת, וגם אותו אורך של יצירה, גם באותה סוגה הקנטטה. זאת אומרת שהיא הייתה חשובה וגם משפיעה. הסיבה שהיום לא הכרנו אותה, היא בגלל שהשכיחו אותה אחרי מותה, וזה סיפור שאנחנו רואים כמעט אחרי כל מלחינה, גם אם היא הייתה מוכרת ומוצלחת בתקופתה.
אז הזכרנו את מוצרט, זה המקום לשאול על אחותו, המבוגרת מעט ממנו.
בארבע שנים, כן.
מכוננת לא פחות, שאביהם השאפתן נסע עם שניהם בכל אירופה להופעות וקונצרטים ערב ערב. כשהייתי במוזיאון בזלצבורג, ראיתי מפה עם המסעות והתאריכים של המסעות שלהם, והם פשוט היו בכל ערב במדינה אחרת, והם לא הגיעו לשם במטוס, אלא בקרקרות, אז זה פשוט נשמע מזעזע.
לגמרי, מבחינת, התעללות.
התעללות לשמה. ובכל זאת, בשלב מסוים, עצר האב את ההתקדמות שלה, ולעולם לא נדע מה האישה מוצרט יכלה להעניק לעולם.
אנחנו קצת יודעים, כי יש עדויות מהתקופה, במכתבים וביומנים, של אנשים ששמעו את היצירות שלה, ושהשוו אותם ליצירות של אחיה, ושהם אמרו שהן גאוניות, לא פחות. אבל אין לנו את היכולת לדעת ולשמוע, בגלל שהיצירות שלה לא שרדו בכלל. והתחושה שלי זה שמישהו נגע בזה ועשה עם זה משהו, כלומר כנראה האבא, שברגע שהילדה הפכה להיות בחורה, נערה, אלמה, קצת התבגרה, הוא כבר לא רצה שהיא תהיה מוזיקאית, כי היא כבר עשתה את שלה בתור ילדת פלא, עכשיו היא צריכה להיות אשת איש, עקרת בית, כל דבר אחר פרט להיות מוזיקאית.
אבל זה די מוזר, משום שהאבא רצה להפיק מהילדים שלו את המירב, והנה יש לו שניים, למה שהוא לא ינצל את זה עד הסוף?
בגלל שהיא הייתה בחורה, היא הייתה אישה. וזה כנראה גובר על, זה גובר, איך אנחנו יודעים? כי זה פשוט קרה בכל כך הרבה מקרים. זה קרה אצל משפחת מוצרט, עם לאופולד מוצרט, וזה קרה גם במשפחת מנדלסון, עם אברהם מנדלסון. ואנחנו רואים שזה מוטיב שחוזר, אז את אומרת שיש שם משהו.
אגב, ידוע משהו על בנותיו של באך? באך, משפחה מוזיקלית, אחיו, דודיו, כמובן בניו. מה קורה עם הבנות?
זה באמת מעניין. אני עדיין לא מצאתי תיעוד לגבי חלקן של בנותיו במוזיקה.
כי מאוד הגיוני שהכישרון לא ניתן רק לבנים.
ברור.
ואפרופו באך, את אחת היצירות החשובות שכתב המלחין הדגולה, הפסנתר המושווה, יצירה רחבת היקף של 24 פרלודים ופוגות, את היצירה המאתגרת הזאת מנגנת פני מנדלסון בעל פה, שהיא בת 15 בלבד, וזוכה לתגובה שוברת לב מצד אביה.
היא בעצם נגנה את זה כהפתעה למסיבת יום ההולדת של אביה. היא רצתה להראות לו שהיא מאוד משקיעה, ובעצם אפשר לראות גם במהלך חייה, שאת המתנות המוזיקליות שהיא העניקה להורים שלה, גם לחתונת הכסף, ולכל מיני אירועים חשובים בחיי המשפחה, כולל החתונה שלה עצמה, היא חיברה מוזיקה, כי זאת המתנה הכי גדולה שהייתה יכולה להעניק. אז כשהיא הייתה בת 15, היא העניקה את זה בצורה של נגינה, והיא המקרה הראשון בהיסטוריה שידוע עליו, של מי שנגנה או ניגן, את כל הספר הראשון של הפסנתר המושווה של יוהן סבסטיאן באך בעל פה. ולרוע המזל, האבא שכבר באותה תקופה החליט שלמרות כל ההשקעה שלו בא, כמו בפליקס, בשיעורי קומפוזיציה, בשיעורי תרבות, בשיעורי פסנתר, היסטוריה, גיאוגרפיה, שפות, תיאטרון, הוא החליט שבשביל פני המוזיקה היא רק קישוט. וזה מה שהוא אמר לה אחרי שהיא נגנה. לדעתי זה באמת סיפור מאוד מדכא ומזעזע, שאחרי כל המאמץ שלה וההצלחה שלה, זה מה שהיא שומעת מאביה, שהוא בעצם כתב לה מכתב, ואני מצטטת מתוך הספר של אדית זאק, אהבת הסירנות, כי היא תרגמה את המכתב הזה של אביה, וככה אנחנו, יש לנו את התיעוד בעצם לגבי המילים המדויקות שהוא אמר לה. המוזיקה תהיה כנראה מקצועו של פליקס. עבורך יכולה וצריכה המוזיקה להיות בבחינת איתור, אך לעולם לא שורש הווייתך ומעשייך. שמחתך בשמחתו של פליקס מוכיחה שלו את במקומו, היית זוכה להכרה דומה לשלו. הישארי נאמנה לערכים אלה, הם נשיים, ורק כל מה שנשי באמת הוא בבחינת איתור לבנות מינך. אולי אנחנו נלמד מאברהם מנדלסון מה זה להיות אישה. באמת כן. מעניין שהוא מחליט בשבילנו, ובעצם הוא החליט בשבילה.
שהיא תהיה קישוט.
שהמוזיקה תהיה עבורה קישוט, אחרי שהוא זה שדחף אותה מינקות ללמוד, הוא זה ש... העיר אותה בחמש בבוקר, אותה ואת פליקס בהמשך, כי פליקס בכל זאת צעיר מפני בארבע שנים, וזה מאוד חשוב להבין את הרקע הזה, כי בעצם פני התחילה את לימודי המוזיקה שלה, עוד כשפליקס היה תינוק. פליקס התינוק שמע את אימוניה של פני על הפסנתר, את האלתורים שלה, את היצירות הראשונות שהיא הלחינה, את השפה המוזיקלית שלה, שבעצם אפשר לראות לפי המוזיקה מי שמכיר באמת את המוזיקה של פני, כי בעצם הרבה אנשים מכירים את השם שלה, אבל לא באמת את המוזיקה שלה. ולכן זה לא הוגן לשפוט את המוזיקה שלה כמו שעושים היום, עוד לפני שמכירים, לפני ששומעים, ובכלל לפני שאנחנו מכירים את המכלול של היצירות שלה, כי מתוך 460 היצירות רק אחוז מאוד קטן יצא לאור ואנחנו יכולים להכיר. ואני בתור מי שכן מכירה יותר לעומק וגם ביצעתי עם תזמורת את החלק מהיצירות שלה, אז אני כן יודעת שפני הייתה מלחינה מוכשרת ביותר. אני לא זאתי שצריכה להיות שופטת, אבל גטה בעצמו אמר את זה כשהוא דיבר על שני הילדים הצעירים שהוא הכיר. יש לה יצירות מופלאות, קנטטות, נהדרות למקהלה, סולנים ולתזמורת. יש לה את הפתיחה בדו מז'ור לתזמורת, שגם אותה, כמו יצירות אחרות, ביצעתי לא מזמן עם תזמורת חיפה, וזה גם אפילו הוקלט. ואנחנו יכולים להבין שבעצם השפה המוזיקלית שהיא בנתה, הפכה להיות השפה המוזיקלית של פליקס מנדלסון. ואפשר לראות את ההשפעה העצומה של השפה עם המוטיביקה המאוד מיוחדת והעליות של המרווחים של הסקסטות, שזה נמצא בהרבה מנגינות בסימפוניות וביצירות לפסנתר של פליקס, אבל בעצם זה התחיל אצלה, והוא ינק את זה ממנה, הוא שמע את זה, ולא רק מהצד המוזיקלי, אלא גם מהצד התרבותי, אפילו התיאטרלי. זה ידוע שהיא יזמה הצגות תיאטרון בחיק המשפחה, בתור מי שלמדה גם תיאטרון, והיא למדה בעיקר את שייקספיר. היא החליטה שעכשיו אנחנו עושים הצגה לאמא ואבא, והיא לקחה את הילדים והמחיזה אותם בכל מיני הצגות, ובעצם את חלום ליל קיץ גם, מה שבהמשך יגרום לפליקס לכתוב יצירה, את אחת היצירות הידועות שלו, לחלום ליל קיץ. בעצם בחלום ליל קיץ, שזאת המוזיקה למחזה שפליקס כתב, הוא בעצם חיבר את היצירה הזאת בשני שלבים. בהתחלה רק את הפתיחה, כשהוא היה בן 18, שהיא פתיחה גאונית ומופלאה, יצירה שהיא בעצם אבן דרך ביצירה שלו, והיא מאוד חשובה בהיסטוריה של המוזיקה. אבל בהמשך, כשהזמינו ממנו לכתוב את המוזיקה למחזה, את קטעי הביניים, אז כולם מכירים כמובן את מרש החתונה, שמתחיל ב... שלוש חצוצרות. אבל מאיפה היה לו הרעיון הזה? ואני גיליתי את זה כאשר לפני כשנתיים ומשהו, אני רכשתי חלק מהפרטיטורות של פני מנדלסון שסוף סוף יוצאות לאור, וגיליתי שפני עוד הרבה קודם, 12 שנה לפני כן, לכבוד חתונת הכסף של הוריה, ב-1829, חיברה מתנה מוזיקלית, כמו שהיא נתנה את המתנה המוזיקלית לאביה, דרך הנגינה שלה, של הפסנתר המושווה של בח, אז כאן היא חיברה קנטטה לשלושה זמרים גברים ולתזמורת קטנה, והפלא ופלא, הקנטטה נפתחת בתרועה של שלוש חצוצרות, כמוטיב חוזר בפתיחה. ואת הקטע הזה הייתה לי הזכות לבצע עם תזמורת חיפה, כי היה לי חשוב, כי בעצם מאז 1829 לא ניגנו את זה בכלל.
את היצירה, את היצירה שלה,
שלה. וגם אנחנו עדיין לא ביצענו רק אלא קטע קטן, רק כן. את המבוא, אבל עדיין משהו מהמוזיקה שהיא כתבה, שעדיין אף אחד לא טורח לבצע, ולהקליט.
אגב, אם בענייני חתונות, הבנתי שאפילו לחתונה שלה, זו הייתה היא שחיברה את המוזיקה. כלומר, פליקס היה אמור לחבר יצירה מיוחדת לכבוד החתונה שלה.
נכון.
שלושה שבועות לפני חתונתה הוא שובר את הרגל, ובעצם לא יכול להגיע אל החתונה, ולא יכול לחבר יצירה. ואז היא בעצם מחברת יצירה לחתונה שלה.
של עצמה, נכון.
ונוסף על כך, ערב לפני החתונה, היו צריכים לנגן גם איזו יצירה של בח, והתווים הולכים לאיבוד, ופני, ערב לפני החתונה שלה, עם כל מה שזה אומר, קלה ערב לפני חתונה, יושבת ומחברת יצירה נכון. במקום היצירה של באך. כלומר, היא חיברה בעצם שתי יצירות
לכבוד
החתונה שלה, במהלך של זמן מאוד מאוד קצר.
נכון, אבל זה לא היה דבר שהיה לה כל כך קשה, כי היא בעצם, הלחנה זה היה החיים שלה. הייתה לה מיומנות מאוד גבוהה בלחבר יצירות, גם רחבות היקף וגם יצירות מיניאטוריות. יש לה מגוון עצום של סוגות שהיא שלטה בהן. אני הייתי מאוד רוצה לדעת שכתבה סימפוניה, שזה הסוגה האהובה עליי במיוחד, אבל לצערי הדבר הכי קרוב לזה, זה הפתיחה התזמורתית בדו מז'ור שהיא חיברה.
והיצירות שלה לא פורסמו, כי כאמור, אבא שלה די מנע את הדבר הזה. היא אפילו ביקשה מפליקס שיפרסם אותם, ולא הייתה גם הענות מצידו.
קודם כל, האבא ביקש שהיא תעזוב את המוזיקה בתור מקצוע.
והיא המשיכה בכל.
אבל היא בכל זאת המשיכה. היא הייתה מאוד אמיצה. היא המשיכה, אבל היא עשתה את זה בצניעות, מילה שאני מאוד לא אוהבת. זה המילה שבעצם המציאו אותה כדי לדכא נשים, כי אין דבר כזה גבר צנוע, זה לא הולך ביחד. אז אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו. כל פעם שאנחנו רוצים לדעת אם משהו באמת סקסיסטי או לא, אנחנו פשוט הופכים את זה לצד השני ורואים, אם זה מצחיק, כנראה שמשהו פה לא בסדר. שזה בכלל קשור לעולם הפמיניסטי ולמונחים, ולהבין איך העולם הזה עובד. גם היום אין הבדל. העולם כמנהגו נוהג, אמנם בצורה אחרת, עכשיו הרבה יותר שקוף, כי זה לא יאה להגיד, אני לא אקח אותך כי את אישה, אבל פשוט עושים את זה מאחורי הקלעים. כן. באמת אביה ביקש שהיא תעזוב את המקצועיות בהלחנה, אבל גם פליקס לא עזר לה. ומה שהיא כמלחינה הייתה צריכה כל כך, כמו אוויר לנשימה, זה שאנשים אחרים ינגנו את המוזיקה שלה. שהיא תשמע אותם, שהיא תשמע את התגובות שלהם, שהיא תשמע את הביצוע, ואז היא תדע איך להמשיך מכאן, כדי להתקדם ולהמשיך לכתוב את היצירות ולקבל את הביטחון העצמי, וכדי לדעת איך להשתפר ואיך להשתנות ואיך להתפתח. זה חלק מאוד חשוב בהתפתחות של כל מלחין. ולפני לא הייתה את הפריבילגיה הזאת, להפך. ודווקא היא חשבה שהנה יש לה אח שאומנם הוא יותר צעיר ממנה, והוא זה שבעצם למד ממנה, והיא זאת שעזרה לו, והוא זה שבמשך כל חייו התייעץ איתה לפני שהוא פרסם יצירות, כדי לדעת מה דעתה על היצירות שלו, הוא מאוד שמח על המוזיקליות שלה, ועל הידע שלה. אבל כשזה הגיע לכך שהיא רוצה גם לפרסם בעצמה, אז היא פתאום הופכת להיות חצופה. מה פתאום? מי את חושבת שאת? זה אותו משפט שאני שמעתי, אבל היום כשאני קוראת וחוקרת, אני רואה שכמעט כל המלחינות וכל המנצחות שמעו את המשפט הזה, ועדיין ב-2022 אנחנו ממשיכות לשמוע אותו. אז יש אנשים שכבר לא יכולים להתאפק, והם אומרים לנו אותם פשוט מול הפרצוף, ויש כאלה שאומרים את זה למישהו אחר, ובסוף זה מגיע לאוזנינו ואנחנו יודעות. אז אני כבר פה בעזרה לכל הגברים. אתם חושבים שאתם אומרים דבר מאחורי הגב, אבל בסוף זה מגיע אליי, גם אם זה לוקח כמה שנים.
אז מה שקרה פה זה שהוא, גם הוא לא הסכים לפרסם את היצירות שלה, אבל הוא עשה איזה משהו
מחווה,
אחר.
מחווה, נכון.
מחווה, אבל גם לא כל כך מוסרית.
גם הוא קיבל לחץ מהאימא, כי האימא באיזשהו אופן די יוצא דופן, כי הרבה פעמים אימהות הלכו יחד עם מה שהאבא נכון. חשב. דווקא במקרה שלה, אימא שלה הבינה לליבה, היא ראתה את הייאוש של פני, שהיא מחברת יצירות כל כך נהדרות, אבל למה שזה יישאר רק בבית שלהם? אז היא באמת גם לחצה על פליקס שיעשה משהו, כי הוא בקלות היה יכול ללכת לבית הוצאה לאור, ולהגיד, תפרסמו את היצירות של פני מנדלסון, אני חותם על זה שהן מצוינות. הוא לא עשה את זה, אבל מה שהוא כן עשה, כמחווה חד פעמית, הוא בחר 6 שירים לקול ולפסנתר של פני, והכניס אותם בקובץ השירים שלו, כאילו שהוא חיבר אותם.
זאת אומרת שבעצם הוא לקח את הקרדיט על היצירות שלה.
כן, אני לא יודעת אם הוא... נכון, זאת הצורה, האופן שהוא בחר לעזור לפני, אבל מה שגם מראה שבעצם הוא עומד מאחורי זה, כי הוא לא היה רוצה לבחור שירים, שהוא לא עומד מאחורי הרמה שלהם והיופי שלהם.
כן, אבל למה לא לפרסם את זה בשמה?
נכון, אבל זה ככה הוא בחר.
ואני מבינה שהיא, זה לא נורא נורא הפריע לה.
היא, היה לה קודם כל חשוב שאחרים ינגנו ויופיעו עם השירים. שלה, ויואבו אותם.
ופחות הייתה לחוצה על הקרדיט.
נכון, הקרדיט זה היה השלב הבא,
אז
כמובן.
אז הוא מפרסם את השירים האלה תחת שמו.
באופוס 8 ובאופוס 9, 3 שירים בהתאמה, ובאמת כמובן בתור מלחין שהוא כבר מפורסם מגיל צעיר, זמרות הסופרן שרות, וזה כבר אפילו עובר, חוצה את גרמניה ומגיע לאנגליה, ואחת מהמעריצות הגדולות של פליקס מנדלסון זאת המלכה ויקטוריה שבעצמה היא זמרת. וכשהוא מגיע לפגוש אותה בארמון בקינגהם, שהזמינה אותו, זה האירוע מאוד חשוב ומשמעותי עבורו. ובאירוע הזה, ויקטוריה אומרת ומבקשת ממנו, אם זה בסדר, לשיר אחד מהשירים שלו שהיא כל כך אוהבת. זאת אומרת, בוודאי, ומה השיר שאת בחרת? אז היא אומרת, איטליין, באופוס 8. ואז הוא אומר, בסדר, אבל אני רק רוצה לספר לך שאת איטליין לא אני חיברתי, זאת פאני מנדלסון. אז בעצם, מכל היצירות של המלחין האהוב עליה, היא בחרה דווקא את זאת, שהיא לא הייתה בכלל יכולה לדעת שלא הוא חיבר. איך היא תדע אם זה בעצם תחת שמו?
כן, ובאותו רגע הוא כן הודה.
כן,
שזה השיר
לפחות,
שלה.
לפחות את זה הוא עשה,
כן.
אבל אחרי זה הוא כבר לא המשיך לעזור לפני, רק עד אחרי מותה, כלומר...
מותה בגיל צעיר.
מותה בגיל צעיר שלא כבר עוד צעיר יותר. בגיל 42 היא קיבלה שבץ מוחי, ויום או כמה שעות אחרי כן היא כבר הלכה לעולמה. זה שבר את ליבו של פליקס, ואני חושבת שחלק ממה שבאמת כאב לו, זה המודעות שלו בעצם, הוא הבין סוף סוף ש... פאני סבלה כל החיים מכך שהמוזיקה שלה לא הגיעה החוצה, לא יצאה החוצה, כן. היא רק נשארה בבית. היא בנתה את התזמורת שלה כי אף אחד לא היה מזמין אותה לנצח על תזמורת אחרת, ובטח לא על היצירות שלה. בעצם היא הרכיבה את התזמורת כי לא הייתה לה אפשרות אחרת לבטא את היצירות התזמורתיות שלה.
ובתזמורת הזו היו גם גברים?
אני לא יודעת מה היה הרכב של כן. הנגנים של התזמורת, אבל מה שאני כן יודעת זה שהיא באמת ביצעה את היצירות שלה, אבל גם את היצירות של אחיה, mm-hmm. וגם יצירות אחרות.
גבר אחד בכל המשפחה הזאת שכדאי אולי כן לציין לטובה זה...
וילם הנזל,
זה
בעלה.
זה בעלה,
נכון.
שכן... תמך וכן עודד.
שזה סיפור מאוד יוצא דופן, אחרי עשרות מלחינות שאני קראתי עליהן וחקרתי וכתבתי עליהן מאמרים קטנים. הוא אחד הבודדים שאפשר להגיד שזה היה בעל לתפארת. הוא בעצמו היה יוצר, הוא היה אומן, וזה דווקא עוד יותר מפליא, כי הרבה פעמים אומנים עם האגואיזם שלהם כן. רואים רק את עצמם. אפשר לראות את זה גם במשפחת מנדלסון, גם במשפחת שומן אחר כך. אבל דווקא וילם הנזל תמך בה ואפילו עודד אותה, ואפילו הכריח אותה. הוא אמר לה, את כל בוקר תקומי ואת תלחיני. ולא רק זה, אלא הוא גם על חלק מהתווים שלה, הוא אייר איורים מקסימים, כמו למשל על דסייר, שזאת יצירת מופת רחבת מימדים של פאני, שהיא כתבה לפסנתר בעקבות נסיעה שלה לאיטליה. אז לא רק האיטלקית של פליקס מנדלסון, אלא גם mm-hmm. הנסיעה והחוויות שלה מאיטליה נתנו לה השראה ליצירה. והיצירה הזאת היא בעצם עונות השנה, בעצם חודשי השנה. זאת יצירה שמורכבת מ-13 פרקים, מינואר עד דצמבר, לכל חודש יש את הפרק שלו, ובסוף אפילוג, והיצירה הזאת אורכה כ-50 ומשהו דקות.
שמקדימה בעצם את עונות השנה של
צ'ייקובסקי. ב-40 ומשהו שנה.
אז מה קורה כאן? אנחנו עדים לכישרונות יוצאים מן הכלל, שאינם פחותים מכישרונותיהם של הגברים בתחום. קשה בכלל להבין מדוע מוזיקה היא מקצוע, עיסוק או כישרון שהוא נחלתם הבלעדית של גברים. המוזיקאיות האלה מופיעות בסיורים, כותבות יצירות מורכבות, תזמורתיות, לא רק סונטינה לפסנתר, וזוכות לתשבחות ממבקרים וממלחינים חשובים באותה תקופה. הנה לואיז פרנק, שמגיעה ממשפחת אומנים מכובדת, מתחילה בגיל צעיר מאוד ללמוד קומפוזיציה. ברליוז ושומן מחמיאים לה, ובכל זאת שמה לא ידוע לרובנו, מן הסתם היא גם אינה מושמעת.
אני שמחה להגיד שבאמת בשנתיים האחרונות לואיז פרנק מושמעת יותר ויותר, ובאמת היא הייתה ידועה ומוכרת בתקופתה. אמנם היא לא זכתה לתהילה שמלחינים בני זמנה זכו, וגם לא להשמעות ולביצועים במידה רבה, אבל היא כן סיפור יוצא דופן על מלחינה שכן הצליחה בזמנה, באופן יחסי להיותה אישה. היא גם עברה בדרך תלאות. אז קודם כל אני רוצה לציין שגם לואיז פרנק הייתה פסנתרנית פנומנלית, ובעצם אפשר לראות קו מאחד בין רוב המלחינות ש... רובן היו פסנתרניות. נכון שחלקן היו כנרות, אבל רובן היו קודם כל פסנתרניות. הרבה מהן היו גם זמרות. ולואיז הייתה בעיקר פסנתרנית. בהמשך היא הייתה גם פרופסור בקונסרבטואר של פריז. אנחנו אומרים בעברית הקונסרבטוריון. היא הייתה הפרופסור השנייה בהיסטוריה של הקונסרבטוריון הזה. הראשונה הייתה אלן דה מונג'רו, שהיא הייתה ממקימי הקונסרבטוריון, משהו כמו 20 שנה לפני שלואיז נולדה. לואיז נולדה ב-1804, שנה אחת לפני פאני מנדלסון. אבל היא, חייה היו בפריז, בצרפת, למרות שהיא בעצם הייתה מלחינה צרפתיה, אפשר לראות שבעצם המוזיקה של בטהובן ושל האסכולה הווינאית הראשונה היא זו שהשפיעה עליה בעיקר, ולכן אני רואה בה כסוג של ממשיכה דרכו של בטהובן. כששומעים את היצירות שלה, שומעים יותר את המוזיקה הגרמנית, גם מבחינת הצורה, גם מבחינת ההרמוניה, מבחינת המבנה הכולל מתחילת היצירה ועד סופה, מבחינת הסוגות שהיא כתבה להן. ולואיז פרנק חיברה 3 סימפוניות, שזה משהו מאוד נדיר ומיוחד לתקופה שלה. הנה אנחנו בדיוק עכשיו דיברנו על פאני שלא חיברה סימפוניה, אבל היא... דווקא כן העזה לעשות את זה, ובאופן יוצא דופן גם ביצעו את הסימפוניות שלה, כולל למשל את הסימפוניה השלישית שביצעו בקונסרבטוריון של פריז בקונצרט פתיחה של אחת העונות, לצד הסימפוניה החמישית של בטהובן. ואני חושבת שזה בעצם שילוב מצוין. בחודש הקרוב יהיה קונצרט מאוד דומה שמשחזר את הקונצרט הזה.
ואת מדברת על ביצוע, אז אני מבינה שגם בתשיעייה, לכלי נשיפה וכלי קשת שהיא הלחינה, השתתף אחד הכנרים הבאמת בולטים בתקופה הזאת.
יוזף יואחים.
יואחים, שתמיד קשור, שמו קשור עם ברמס.
נכון.
אבל יש משהו מעניין בקשר ללואיז פרנק בהיבט ה... פמיניסטי. כלומר, היא גם קיבלה תשבחות וגם בכל זאת קיבלה גם ביקורת מאוד שוביניסטית.
כן.
מאותו אדם.
ואנחנו יכולים לראות את זה גם אצל מלחינות אחרות. אז קודם כל אני רוצה גם לציין, כשלואיז התחילה ללמוד קומפוזיציה בגיל 14-15, היא לא הייתה יכולה ללמוד בקונסרבטוריון של פריז. אפילו שבהמשך היא הייתה שם פרופסור לפסנתר, אבל המחלקה הזאת הייתה סגורה לנשים באופן פורמלי, באופן רשמי. אנחנו יודעים שגם היום סוגרים מחלקות במוזיקה לנשים, אבל בצורה עקיפה ושקופה. כלומר, כשיש אודיציות לכניסה קבלה ללימודים בתחומי הקומפוזיציה והניצוח, אז זה לא כמו שמישהו עומד מאחורי מספר תעודת זהות, אלא רואים את הבן אדם, ואפשר לבחור בו, ואפשר גם לא לבחור בו, ואף פעם לא נדע מה הסיבה. אבל אחרי שאנחנו רואים שיש כל כך הרבה נשים שאמרו להם לא, ובמקומות אחרים, ואחר כך הם הצליחו, ובמקומות אחרים אמרו להם כן, ורואים שבעצם לא הייתה שום סיבה מוצדקת לו לקבל אותם גם במקום אחר, אז אנחנו מבינים באמת מה הסיבה. אז כך היה במקרה של לואיז פרנק, אבל אצלה זה היה רשמי שאי אפשר בכלל להיכנס. אז היא למדה באופן פרטי אצל המורים מאותו קונסרבטוריון, והמורה העיקרי שלה היה אנטון רייכה, והוא באמת פיתח אותה ודחף אותה קדימה, וגם רוברט שומן, בעקבות התשיעייה שאת ציינת, ובאמת שיוזף יואחים, אמנם הוא היה אפילו עוד לא בן 19 כשהוא ניגן, אבל כבר אז הוא היה אחת הדמויות המוזיקליות הידועות, ושסמכו על המילה שלו, הוא שיבח את היצירה, והיצירה זכתה להצלחה רבה. זה נתן הרבה ביטחון ללואיז פרנק, לפנות בפעם השנייה כבר אל הנהלת הקונסרבטוריון, ולדרוש שהשכר שלה יהיה שווה לזה של הגברים. היא בעצם גילתה שהיא מקבלת 200 פרנק פחות מהקולגות שלה באותה מחלקה. אז היא באמת כתבה מכתב שאני רואה אותו כמכתב מאוד עדין, אבל גם אסרטיבי. והיא מציינת את כל הפרטים ולמה מגיע לה, והדבר שאני הכי אהבתי זה שהיא כתבה, האם הייתם רוצים שיחשבו שאני לא משקיעה את כישוריי ואת זמני אל התלמידים שלי באותה מידה כמו אחרים, ולכן השכר שלי יותר נמוך? וכמובן שהיא התכוונה שזה לא כך, כי כן. היא כמובן שהשקיעה, ואפילו היא הייתה ידועה כמורה שהתלמידים שלה המצליחים ביותר. אז היא באמת בסופו של דבר קיבלה השכר שווה, העלו לה את השכר, והיא הצליחה.
הצליחה.
נכון, היא הצליחה, שזה סיפור מאוד יפה גם בתולדות הפמיניזם, היא לא הייתה אז מודעת שהיא עשתה משהו.
נשים, כתבו מכתבים שמגיע לכם שכר זהה, אולי תקבלו. מה שבטוח ששום דבר לא השתנה תחת השמש.
לצערי, נכון. יש התקדמות, אבל גם יש הרבה רגרסיות.
טוב, אנחנו מזכירים את יואחים, אז כמובן זה מתחבר גם לברמס, ושומן ששיבח מאוד את היצירה של לואיז פרנק, אבל גם הקץ.
נכון, זה היה הווריאציות על אריה רוסית שהיא חיברה, והוא החליט לפרסם את זה במגזין המוזיקלי שלו, אבל אז הוא כתב ככה, לו מלחין צעיר הגיש לי וריאציות כמו אלה של לואיז פרנק, הייתי מהלל אותו בכל פה על היותו כישרון מבטיח, על המיומנות הניכרת בכל אחת מהן. לתדימתי כי רבה למדתי כי המחבר הוא בעצם מחברת. אשתו של מול ידוע בפריז. שוב, היא מחברת, וצריך להסביר את ההקשר של המשפחתי, כאילו, היא לא יכולה להיות מחברת כן. בזכות עצמה. היא צריכה להיות אשתו של מישהו.
כן, והוא גם מול, אז כן. כנראה בגלל זה גם יש לה הזדמנות.
כן, בדיוק.
עשו לה פרוטקציה.
עשו לה פרוטקציה, כן. והוא שכח שהוא בעצם בחר את זה למגזין שלו, אף אחד לא הכריח אותו לעשות את זה, והוא גם שכח שלפני משפט אחד, הוא גם שיבח את היצירה. אבל אנחנו יכולים לראות שזה היה
את זה. והוא ממשיך שם את המכתב, נכון? הוא אומר, איך אישה יכולה להלחין יצירות שלמות כל כך סוחפות את המאזין בכסמן?
נכון.
איך זה יכול להיות?
איך זה יכול להיות? ואנחנו צריכים לזכור שרוברט שומן חי לצידה של מלחינה, של קלרה שומן, שבעצם ככה הוא הכיר אותה, הוא הכיר אותה בתור פסנתרנית וירטואוזית ומלחינה שמאלתרת על במות, גם על במת הגוונטהאוס בלייפציג, ובעצם קלרה שומן, למרות שהיא הייתה 10 שנים יותר צעירה ממנו, היא התחילה להלחין עוד לפניו, והיא גם זאת שדחפה אותו שהוא ילחין, וכל הסיפור הזה שאנחנו יודעים שהוא בעצם עבר אחר כך להלחנה כמסלול יותר חשוב עבורו, זה בגלל שהוא לא הצליח כפסנטרן.
לא הצליח כפסנטרן, וגם הייתה לו תאונה עם האצבע.
זה אחר כך בהמשך שהוא ניסה לשפר את היכולות של הגמישות של האצבעות שלו, והוא השתמש בכל מיני מכשירים זוועתיים.
פשוט הרס לעצמו את האצבע. אז אנחנו יכולים להבין כאן שאת המוזיקה אולי יכול לאהוב, אבל ברגע שמתחברת לו זהות המחבר, לכאורה, שזאת אישה, אז לא יכול להיות שזו יצירה כל כך נהדרת. ובאמת גם גורלה של קלרה אשתו כמלחינה לא היה שונה. היום היא כבר מושמעת יותר, אבל עדיין לא כראוי לה ולא בהתאם לכישוריה. וצריך לציין כאן שקלרה הייתה אישה בעלת השפעה וחשיבות מכרעת בחיי המוזיקה אז, על פי הנשק דבר.
נכון.
היא אמנם הייתה אם לשמונה ילדים, אבל היא לא ישבה בבית ועסקה רק בטיפול בהם וברקמה. קלרה הייתה קרייריסטית מודרנית בכל כלי מידה.
לגמרי. אני חושבת כל בוקר, ואני קמה ואני חושבת על קלרה שומן ומנסה לדמיין אותה, נוסעת מעיר לעיר, מארץ לארץ, שהייתה כל כך מבוקשת ברסיטלים שלה ובקונצרטים שלה עם תזמורות, ואיך היא עשתה את זה כשהיא כמעט כל הזמן בהיריון? כי היא הייתה 10 פעמים בהיריון בעצם, ונולדו לה 8 ילדים, ולמרבה הצער 4 מהם נפטרו לפניה. היו לה חיים מאוד מאוד קשים, אבל מצד שני, אני לא כל כך מרגישה את זה במוזיקה שלה, שהיא לפעמים טיפה יותר אופטימית. טוב, נכון, יש לה גם יצירות לפני ש...
והיא גם טיפלה ברוברט.
זה היה עוד אחד מהילדים שלה.
כן, שחלה בשלב מסוים והושפז בסנטוריום, שגם לשם היא הייתה צריכה להגיע. מה הוא אמר לה? אגב, אמר לה משפט מאוד מעליף.
הוא אמר הרבה דברים. זה די מוזר בשבילי שמצד אחד הוא התאהב בה בזכות הנגינה שלה, בזכות האישיות שלה גם, כמובן, אבל זה התחיל מהצד המוזיקלי והחיבור המוזיקלי בין שניהם, וגם אפשר לראות שהם מצטטים אחד את השני ביצירות שונות, ומשפיעים ומושפעים, ושניהם ביחד שעות על גבי שעות ישבו ולמדו את באך, והם עשו הרבה דברים מוזיקליים ביחד, אבל מצד שני, אחרי שהם התחתנו, שומן אמר שאין מקום בבית לשני מלחינים. לפעמים הוא אפילו לא נתן לה להתאמן בפסנתר, וצריך לזכור שבעצם היא זאתי שפרנסה את שניהם. נכון, שהיו תקופות, שהיו תקופות מאוד קצרות שהוא הרוויח יותר ממנה. במהלך רוב החיים של שניהם ביחד, היא זאתי
שפרנסה.
היא שפרנסה דרך הקונצרטים שלה, היא הייתה צריכה כמובן להתאמן.
ושוב, אנחנו צריכים גם לזכור שהיא באמת החלה להלחין, את סיפרת לי, כתבה את הקונצ'רטו הראשון לפסנתר.
היא הראשונה בהיסטוריה, זאת אומרת, היא המלחינה שכתבה קונצ'רטו לפסנתר בגיל הכי צעיר בהיסטוריה, בטח בתקופתה.
לפני מוצרט אבו.
כן, כן. היא בגיל 13 היא כתבה את הקונצ'רטו לפסנתר הראשון שלה בלה מינור. קונצ'רטו של שלושה פרקים, שהיא זכתה לנגן אותו בקונצרט מאוד מיוחד עם הגוונטהאוס של לייפציג, בניצוחו של פליקס מנדלסון, וכמובן שהוא הזמין אותה. בקונצרט שבו היא כיכבה כסולנית, היא גם נגנה קונצ'רטו של באך ועוד יצירות אחרות כסולנית.
אז אנחנו מבינים שכפסנתרנית היא הצליחה מאוד, כמלחינה, אין מקום לשני מלחינים בבית, אז בעצם הצורך והכישרון הזה דוקה, אבל אני בכל זאת לא כל כך מבינה, כי שוב, הם באמת היו זוג שכמעט אפשר לומר הילך אימים על עולם המוזיקה, נכון? היה להם עיתון והם די חרצו גורלות. בתקופה הזאת, אז איך זה שאישה עם כזה כוח לא אומרת, לא שמה פס במילים פשוטות, ואומרת לו, אני מלחינה, וזהו.
זה באמת מעניין. אני לא בטוחה שהייתה כוחניות בזוג הזה. אני חושבת שנכון, היה להם כוח, אני לא בטוחה כמה הם היו מודעים לו וכמה הם השתמשו בו כדי לחרוץ גורלות. אולי זה באמת קרה, אבל לא, אני לא מרגישה שהייתה שם יד מכוונת ושם היו יותר מדי עסוקים בפוליטיקה. רוברט בעצמו, היו לו בעיות כשהוא ניהל את התזמורת, וזה לא הצליח גם הרבה בגלל האופי שלו, שהוא לא היה יכול לנהל כמו שצריך. אז אני לא כל כך בטוחה בצד הזה, וקלרה, אני חושבת שהיא הלכה איפה שהיה לה יותר נוח, איפה שהיא הרגישה יותר בבית. אוקיי, אז היא לא תהיה מלחינה. היא בעצמה החליטה בגיל 36 להפסיק לחבר מוזיקה.
להפסיק.
ואת זה אני באמת לא מבינה, כי זה קרה אחרי שרוברט הלך לעולמו, ומה עצר מבעדה לעשות את זה.
עכשיו היא המלחינה היחידה בבית.
נכון, אבל
למרות שברמס הסתובב שם, אז שוב היו שניים.
נכון, זהו, בדיוק.
עוד שעה לדעתה, נכון?
רמס לא הוציא לאור שום יצירה בלי לקבל לדעתה של קלרה, כן. שהוא מאוד החשיב אותה, העריץ אותה. נכון, יש ביניהם פער של שנים, אבל הוא מאוד העריך את... הוא הסתכל למעלה כן. כלפיה, כן. כן. וגם מותה שבר את ליבו, וכמה חודשים אחרי זה גם הוא הלך לעולמו. אז אנחנו יכולים לראות את הקשר העמוק שהיה ביניהם מבחינה נפשית.
Thank you.
המלחינה אוגוסטה אולמס נחסמה בעצם כבר כשהייתה ילדה ובידי אישה.
כן, אימא שלה.
אימא שלה שהתנגדה שהיא תלמד מוזיקה. לימים היא מנהלת סלון מוזיקלי פופולרי, מלחינה יצירות גדולות ממדים, וקושרת קשרים עם מלחינים חשובים, אלא שכאן, לפחות בתחילת הדרך, היא בוחרת לפרסם יצירות בשם עת גברי.
נכון, הרמן זנטה.
כלומר, היא מבינה את חוקי המשחק.
כן, זה לא כל כך קשה.
כן, אבל בכל זאת להחליט לעשות את זה.
כן, נכון. היא הבינה שאין דרך אחרת. בתור אישה היא ידעה שמה הסיכוי שהוצאה לאור תסכים להדפיס את היצירה שלה. אם היום לנשים מלחינות קשה ומלחינות בנות זמננו, חברות, קולגות מספרות לי שהסיכוי היחיד שלהן להצליח בתחרות זה רק כשהתחרות היא בעילום שם, כי זה מהניסיון שלהם שהם זכו בפרסים, זה בתחרויות כאלה. אז מה אז, לפני 150 שנה, ברור שזה היה בצורה כזאת או אחרת, חמור גם באותה מידה, או יותר אפילו. אז כן, היא הבינה, ולמרות שאוגוסטה בעצמה הייתה מאוד מחוברת לה, אם אפשר לקרוא לזה, לצד הגברי שלה, היא ראתה בעצמה סוג של גבר בגוף של אישה. ככה היא גם אומרת, היא טוענת, היא לא מתביישת בזה, אני גם לא חושבת שיש במה להתבייש, אבל יש אנשים שחושבים שלפי הסטיגמות שלהם, שנשים צריכות להיות בצורה מסוימת, ורק דרך אחת, וזה מה שנחשב אישה, זה מה שנחשב נשי. ואוגוסטה היא הייתה באמת בן אדם יוצא דופן, בהרבה מובנים, גם באורח החיים שלה שהיא בחרה, גם בכוחות המוזיקליים שלה, גם באמונה בעצמה, אפילו שבבית, כמו שאת סיפרת, שאימא שלה עצרה מבעדה, ורק אחרי שאימא שלה מתה, אז היא בעצם הייתה יכולה להתחיל ללמוד פסנתר.
אבל זה קרה בגיל מוקדם.
לא כל כך מוקדם. זאת אומרת, בדרך כלל רצוי שמוזיקאי, אם הוא רוצה להיות מקצועי, הוא צריך להתחיל בגיל מאוד צעיר. השנים האלה מאוד קריטיות. המיוחד באוגוסטה אולמס זה שהיא הלכה בדרך שלה. אם אמרו לנשים שהן צריכות להישאר בבית, ואם הן רוצות לכתוב מוזיקה, אז שיכתבו לקול ולפסנתר או לפסנתר, ושיבצעו את זה בעצמן. אז אוגוסטה אמרה, לא, אני לא אכתוב שירים, אני אכתוב סימפוניות, אני אכתוב יצירות לתזמורות גדולות, אני אכתוב אופרות. אוגוסטה אולמס הלכה בדרכו של וגנר, היא הריצה אותו, וגם בדומה לו, היא כתבה את הלבריות של היצירות שלה, גם בקנטטות ובאופרות שלה, והיא עשתה בעצם את הכל, היא הפיקה, היא הייתה אחראית על כל כך הרבה גורמים, ובאמת לה הייתה זכות שבאמת ביצעו את היצירות שלה, היא הייתה כל כך מוצלחת וקיבלה הערכה ממלחיני התקופה. סזר פרנק היה בעצם המורה החשוב ביותר שלה, שוב, מחוץ לקונסרבטוריון, כי אסור היה לנשים, אבל היא הייתה כל כך מוכרת בחוג המורים של הקונסרבטוריון, שגם סנסנס הכיר אותה והעריך אותה, אבל גם כשהוא דיבר בשבחה, הוא תמיד סיים את התשבוכת באיזושהי הערה כנגד נשים מלחינות באופן כללי, וגם כלפיה. כמו למשל שנשים מאוד מתאמצות להיות כמו גברים, ושומעים את זה במוזיקה שלהם, וזה דווקא מה שמראה כמה הן בעצם נשים. הערה כזאת וגם עוד הערות אחרות. אבל כולם התאהבו בה שם.
גם הוא.
גם הוא, גם סנסנס.
עם כל המילים
האלה. סנסנס 5 פעמים הציעה לנישואין, והיא סרבה. וסזר פרנק היה מאוהב בה, והחמישיית פסנתר שלו הוא כתב ללא עוררין בהשראתה ובהשראת האהבה.
חמישייה מאוד מפורסמת.
נכון, כן. האהבה שלו כלפיו, ושם באמת הייתה סיטואציה די מביכה, שבעצם סזר פרנק הקדיש את היצירה לידידו ועמיתו, הפסנתרן והמלחין קאמיל סנסנס, שהוא ניגן אותה, אבל כשהוא בזמן הנגינה הוא הבין שהפרק השני זה כולו התשוקה שלו לאוגוסטה. ואפילו אשתו של סזר פרנק לא הסכימה לשמוע את היצירה הזאת, אף פעם ידעה שזה בעצם האהבה שלו כלפי התלמידה המאוד צעירה ומוכשרת.
שגם ליסט, כך הבנתי, גם מאוד שיבח אותה.
שיבח ועודד אותה להמשיך
להלחין. בכל זאת, הנה, הייתה איזו דחיפה.
כמובן, כן, אבל אני בכלל רוצה לנתק את היכולת כן. שלה ממה שגברים אומרים
כן.
עליה.
כי לא, היא גם זכתה בפרסים,
היא,
נכון?
נכון, לתחרויות שהיא הייתה יכולה לגשת, שלא היו סגורות לנשים, אז היא תמיד בתחרות אחת היא זכתה מקום שני, ואז בתחרות אחרת, מטעם העירייה או מטעם המדינה, פה אחד, כל המלחינים שישבו בוועדה, בחרו ביצירה שלה כיצירה הזוכה, אבל בוועדה ישבו גם פקידים, והם לא הסכימו שמי שיזכה במקום ראשון זה יהיה אישה, ולכן הם לקחו את המלחין השני שהוועדה המליצה עליו, והוא הפך להיות זה שזכה בפרס. אני אגיד לך את שמו של המלחין, אלפונס דוברנוי. אני לא מכירה יצירות שלו, אבל כן. את של אוגוסטה, לשמחתי, אני מכירה, ואנחנו גם משדרים הרבה מהיצירות שלה שכבר הוקלטו לתזמורת. אבל אחד ההישגים הכי גדולים שלה זה שב-1888 ממשלת צרפת הוציאה קול קורא למלחיני פריז שיגישו קנטטה לכבוד 100 שנה למהפכה הצרפתית. ומי שזכה בזה זאת אוגוסטה אולמס. ובביצוע של היצירה השתתפו 1,200 מוזיקאים, 300 נגני תזמורת ו-900 זמרי מקהלה. היא חיברה את הטקסט לקנטטה הזאת. אני מדברת על אותה תערוכה שבה חנכו את מגדל אייפל. זאת אחת התערוכות הכי חשובות בהיסטוריה של האנושות. ואם את מסתכלת על ערך הוויקיפדיה של התערוכה הזאת, אז מה שכתוב בהקשר המוזיקלי זה על זה שדביוסי ביקר בתערוכה והתרשם מהמוזיקה של הגמלן ושהשפיע על היצירה שלו בהמשך. אבל לא מציינים את ביצוע יצירת הענק של אוגוסטה אולמס, זה בכלל לא נמצא שם. זה נמצא רק בערך שלה, אבל לא בערך הכללי של התערוכה. זה מה שמראה שאפילו היום מנסים לבטל את הישגים של נשים. ואני חושבת שזה סוג של אירוע שזה לא משנה מי כתב את המוזיקה, למה לא מציינים את זה. ושוב, בגלל שזאת הייתה מלחינה. ויחד עם זאת, היא כל כך הצליחה, ובעצם מה זה הצליחה? אני מגדירה את זה כהצלחה, כי אני מכירה את היצירות שלה, ואני חושבת שמבחינתי, ואני ממש לא מתביישת להגיד את זה, היא המלחינה הצרפתייה הכי, אם אפשר להגיד, טובה, או הכי מעניינת של החלק השני של המאה ה-19.
והאירוע הזה, היא הפכה להיות גיבורת?
היא הפכה לסלב. אם לפני זה היא הייתה, אז אחרי זה לגמרי כל פריז הכירה אותה, לקחו אותה בקרקרה, בהתחלה לקחו אותה לידיים, ואז בקרקרה לאורך כל רחובות פריז, והריעו לה, זרקו לה פרחים, והיא ממש הצליחה. אבל למרבה הצער, דווקא בסוף חייה, היא עברה כמה משברים, גם אישיים, ואף אחד לא זכר לה את ההצלחה שהייתה לה קודם, ומהאושר הגדול היא הפכה כמעט לדלת אמצעים, וככה היא סיימה את חייה לצערנו.
ובאיזשהו אופן נשכחה.
וכמובן נשכחה, כמו כמובן, כל שאר המלחינות לפניה.
כן, והסיפור הזה שאמרת שנתנו את הפרס לגבר, נתנו לה את הפרס השני, הבנתי שזה קרה למלחינה נוספת, מן הסתם לא יחידה.
רבקה קלארק, מלחינה אנגליה, גם לה זה קרה כמה עשרות שנים קדימה, ואני יכולה לראות את הקשרים אחרי שאני באמת חקרתי כל מלחינה באופן נפרד, ואז אני רואה, רגע, את הסיפור הזה כבר קראתי. כן, זה כבר קרה לה, וגם קרה לה. ואותם אנשים בכלל לא הכירו, כי כל הסיפורים שאני עכשיו מספרת, זה דברים שבעצם ההיסטוריה בחרה להשכיח, אז הם לא יכלו אפילו להכיר את הסיפור הזה.
אז תשמעי, אוגוסטה אולמס ידעה כנראה שלא היצירות עצמן הן הבעיה כאן, אלא המהות הנשית. גם סופרות לא מעטות פרסמו בעבר את ספריהן בשם את גברי, כמו ג'ורג' אליוט למשל, אפילו ג'יי קיי רולינג, שנשארה מסתורית תקופה מסוימת, וחשבה שלא תצליח למכור את הספר שלה אם הוא יהיה תחת שמה כאישה. סיפור הסונטה העבודה של פאני מנדלסון הוא אחד הסיפורים שמדגימים את הצביעות והדעות הקדומות בצורה הברורה ביותר, במיוחד כששמה ושמו של אחיה מתחילים שניהם באות F.
נכון, זה סיפור שרק מוכיח שאנשים לא באמת בוחנים את היצירה כיצירה, אלא מסתכלים על השם. ובמקרה של פאני מנדלסון היה ידוע שנים רבות שבעצם יצירה אחת שלה היא עבודה. יש תיעוד על כך שפאני חיברה סונטה לפסנתר בשם סונטת חג הפסחה, שפאני סיפרה עליה ביומנים שלה, במכתבים שלה, היא חיברה עוד סונטות לפסנתר שקיימות. אבל כשבשנת 1970 מצאו אצל אספן פרטי תווים וגילו שזה כתב יד, וראו שכתוב עליו F. מנדלסון, אז המוזיקולוגים עטו כמובן על כתב היד הזה, ורצו לראות מה זאת הסונטה הזאת של מנדלסון, שבאמת סונטה לפסנתר, וואו, איזה יופי, אף פעם לא ידוע שחסרה יצירה של פליקס מנדלסון. אבל הם ראו F. מנדלסון, ורגע, זה יכול להיות פאני, זה גם יכול להיות פליקס, של מי זה? אז מה שהם עשו זה, ניגנו את היצירה, ואז החליטו, לא יכול להיות שאישה תכתוב יצירה כזאת, זה בטוח פליקס מנדלסון, אבל אז הם ראו שבעצם כתב היד, זה כתב ידה של פאני, זה ברור. אפשר לראות כמובן את ההבדלים בין כתבי יד, לא היה ספק לגבי זה שזה כתב היד של פאני. חלק מהמוזיקולוגים אפשר להודות שהם באמת היה להם ספק, אבל הרוב המכריע, אלה שבסופו של דבר הכריעו שזה של פליקס מנדלסון, טענו שכנראה שפאני העתיקה בשביל פליקס את התווים, אנחנו יודעים שזה דברים כאלה היו קיימים, ולמרות שהיו הערות קומפוזיציה.
והיא עשתה את זה בעבר?
לא שאני זוכרת שדברים כאלה קרו, אבל הם החליטו שזה מה שהיה.
אוקיי, מה לא נעשה כדי...
מה לא נעשה כדי להוכיח לעצמנו שזה רק יכול להיות פליקס מנדלסון.
לא ניתן למציאות להפריע לנו.
נכון, ואז
ואת אומרת שהיו המערות.
היו הערות קומפוזיטוריות בכתב ידה של
בכתב
פאני.
בכתב ידה, כן.
שמה שעוד מצביע על כך שכנראה זאת יצירה שלה. למה שהיא תכתוב הערות קומפוזיטוריות נכון. על יצירה שהיא לא שלה. אבל אחרי שהחליטו שזה סונטה עבודה של פליקס, הייתה חגיגה גדולה. הנה, תראו, פליקס מנדלסון, מצאנו יצירה שרק ב-1970 מוצאים אותה. אז ישר פסנתרן החליט לקחת את היצירה הזאת ולהופיע איתה בכל העולם ולהקליט אותה. ועל גבי עטיפת התקליט כתוב מנדלסון, לא כתוב פליקס, אבל ברור שיש מנדלסון אחד, מה פתאום אין עוד מנדלסון אחר, מי זאת אחותו. אז ככה הוא הופיע, והוא עשה את הקריירה שלו על הסונטה העבודה של פליקס מנדלסון. רק שב-2013 בערך, מוזיקולוגית צעירה מאנגליה, החליטה שהיא רוצה עוד לבדוק את הנושא הזה, והצליחה להגיע לאספן הפרטי, שעד היום לא נתן לפרסם את היצירה הזאת. זאת אומרת, יש איזשהו העתק באיזה כתב תווים, בלי כל הניואנסים שכתובים ביצירה, הגיעה אל העתק הזה, והיא גילתה שבעצם יש שם את המספור של הדפים, בדיוק אותו מספר עמודים, שנתלשו מהמחברת התווים הכרוכה שלה בספרייה הלאומית בברלין, ששם חסרים עמודים מ-80 עד 104 או משהו כזה, בדיוק אותם עמודים מהחוברת הלחנה של פאני וסונטת חג הפסחה שכתוב, וזה ברור, יש שם את הכותרת. כל הסימנים היא הוכיחה שבוודאות של 100% זאת הסונטה לפסנתר של פאני מנדלסון. ופתאום הסונטה הזאת כבר פחות מושמעת, פחות חשובה, פחות מעניינת, אבל אותם אנשים שהחליטו שזה לא יכול להיות פאני, כי מה פתאום שאישה תלחין כזה דבר, אז הם נעלמו. ואותו פסנתרן שהופיע ברחבי העולם עם הסונטה של פליקס מנדלסון, תרח באמת לשנות ולעדכן את עטיפת עכשיו דיסק, וכתוב פאני מנדלסון, אבל עדיין כתוב בכורה עולמית, כי זאת באמת הייתה בכורה כן. עולמית של היצירה שלה.
אז היצירה נגאלה וקיבלה את השם שבאמת ראוי לה. אגב, כמה מלחינות? אנחנו, יש לנו איזשהו מספר?
אנחנו אף פעם לא נדע כמה מלחינות, כי גם כמה מלחינים אנחנו לא תמיד נדע, בגלל שיש הרבה מלחינים שגם המוזיקה שלהם לא שרדה, אבל באתר שמאגד את רוב המלחינות שידוע עליהם בהיסטוריה, יש בו 5,000 מלחינות.
5,000 מלחינות?
כן.
מספר לא מבוטל.
בהחלט לא, ובאתר הזה גם אפשר להיכנס למידע על כל אחת מהמלחינות ולראות איזה יצירות הן כתבו, ואולי אפילו לגישה ליצירות עצמן שבאינטרנט, ואפשר, כן, ליהנות מכל העושר הזה.
מהעושר הזה שמקצת שבמקצת שבמקצת ממנו אנחנו מכירים בעצם. כאמור, את טליה ביצעת יצירות הן של פאני מנדלסון ושל מלחינות נוספות. את מיסיונרית כמעט אפשר לומר לנושא הזה של הנכחה והכרה של נשים במוזיקה, מלחינות ומנצחות כמוך. על המחסומים והקשיים שלכן המנצחות בעבר וגם כיום, רק משום שהנכן נשים, נשמע בחלקה השני של מאחורי הקלעים שתשודר בשישי הבא בשש. את התוכנית הזאת על מלחינות נשים לאורך ההיסטוריה תוכלו לשמוע בשידור החוזר בשבת בשתיים ובחמישי ב-11 בלילה, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות של מאחורי הקלעים. טליה אילן, תודה רבה לך.
תודה רותי.
אני רותי קרן, מגישה ועורכת. להתראות.